אנחנו בדף מם גימל, הגמרא רוצה לפשוט את השאלה, האם כשהוא מוכר את העבד רק במטרה שהקונה יקבל את הקנס והיה אם ייגח אותו שור, האם זה נקרא כדבר המקנה לדבר הבא לעולם או לא בא לעולם? אומרת הגמרא מאי, אומר הבא בתושמה, כתוב בפסוק, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ויליד ביסוי אם יאכלו בלחמוי. הכוונה, כשכהן יש לו עבד, הרי שהעבד יכול לאכול בתרומה. אבל מה זה נקרא ויליד ביסוי? אומרת, אז בפשטות היליד ביסוי הכוונה, שאם יש לו שפחה, השפחה מותרת לאכול בתרומה. ואם השפחה ילדה בן, אז הבן הוא יליד ביסוי, נולד בביתו, כלומר, תחת חסותו, אז גם הוא יכול לאכול בתרומה. שאל את הגמורה, יליד ביסוי, מה התלמיד לא אומר? אם קניין כסף הוא יכל יליד ביס לקולשקם, ומה אם כשאדם קונה עבד ברחוב שלפני זה לא היה לו שום שייכות לכהונה, יכול להתחיל לאכול בתרומה? בוודאי אם העבד נולד כבר בבית הזה, מתחילת הווייתו היה בבית של הכהן, בוודאי יכול לאכול בתרומה. זאת אומרת, הגמורה, אילו כן, אם זה היה כותב ככה, אם התורה הייתה כותבת רק קניין כספו, והיינו לומדים בקל וחומר ליד ביס, היסי אומר, מה קניין כסף שיש בשוב הכסף או איכול? אף יליד בייס שיש בו שווה כסף או איכל. כלומר, שהוא צריך להיות שווה משהו. מה שאין כמיניין, שאף על פי שאין שווה כלום, אחד שהוא חולה, הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לעשות שום דבר, שגם יכול לאכול בתרומה. תלמיד לא אומר, יליד בייס, מכל מוקוים, היות והוא קניין כספו, יליד ביתו, כבר מותר לו לאכול בתרומה. ועדיין, אני אומר, זה הכל ברייס. הכל כתוב בברייס הזאת. ועדיין אני אומר, יליד בייס, בין שיש בשווה כסף, בין שבשווה כסף, בסדר, יליד בייס, אנחנו יודעים, גם אם הוא לא שווה כסף, יכול לאכול בתרומה. קניין כסף, יש בשווה כסף, או איכל. אין בשווה כסף, או אין או איכל, כך היינו אומרים, תלמד לא עם הקניין כספו, יליד בייס, יש אחד כתוב ליד השני, מה יליד בייס, אף על פי שאין שווה כלום, או איכל, אף קניין כספו, אף על פי שאין שווה כלום, או איכל. עכשיו הגמרא הולכת להסביר את הראיה מה שמגיע אלינו כאן. עכשיו, אי סל כדעתך, אם אתה תאמר, עבד שמוכר רבי לקנס מוכו, שמועיל כזה מחירה, כשרבו מוכר אותו רק שהקונה יקבל את הקנס, והיה אם ייגח אותו שור. זאת אומרת שכל עבד, אפילו אם הוא חולה וזקן, מכל מקום הוא שווה. אין כזה עבד שלא שווה כסף. למה הוא שווה? הוא שווה שאם ירצה האדון יכול למכור אותו לצורך זה, שאם ייגח אותו שור, יקבל הקונה את הקנס. הוא שווה לקנס. מי כעבד את אלוהים מסדם לקנוס? אז מה פירוש עבד שלא שווה כסף? הוא כן שווה. אומרת הגמורה, אין, יש כזה דבר. אם העבד הוא טריפה, זאת אומרת, אחד מהטריפות שחזל יש להם בקבלה שהוא לא יכול לחיות, והרי ההורג את הטריפה, כשהשור שלו הרג טריפה, הבעל השור לא חייב בכנס, שזה כאילו שהוא הרג בן אדם שכבר לא חי. ומילא, זה מה שנקרא עבד כזה, שאינו שווה כלום. שואל את הגמורה, אבל הוא כן שווה משהו, כי הוא יכול לעשות עבודות בינתיים, כל עוד שהוא חי. והוא אב וחוזר למי קמקמי. אומרת הגמורה, אבל יכול להיות שמדובר בכזה עבד שהוא גם טריפה, וגם במנובל ומוקשחו ישכין, כלומר שהוא מהוס ואי אפשר לעבוד אותו שום דבר. ומילא, הוא לא שווה לשום דבר, אין לו שוויות של כסף. שואל את הגמורה בועלי, מי שחץ עבד וחץ בן חוירן, שקידש בס חוירן מהו? האם אנחנו אומרים שהקידוש נזה לחלק החירות שבו, תפסו בו קידושין, או אין תפיסת קידושין בכלל, היות ויש בו חציו של עבדות. אז אנחנו רואים שבמסכת קידושין, הגמרא אומרת, אם אדם אמר לאישה, התקדשי לחצי, זה כן מקודשת. אבל אם הוא אמר לה, חצייך מקודשת לי, אינה מקודשת. אז הגמרא אומרת ככה, אם תמצא לו, אמר, בן ישראל, זאת אומרת, רגיל, לא חצי אוהבת חצי בסחורן. עכשיו עומדים רגיל, אומרים רגיל. אם תמצא לו, אמר, בן ישראל, שומע לבס ישראל, התקדשי לחצי, מקדשת, שזה כן מקודשת. אז אנחנו יכולים, אין, יש כבר להשוות את זה לכאן. היות, דחזי לכולי. היות והאישה ראויה לכל המהות של המקדש, אין פה חצי עבד, לכן חל הקידוש. מה שאין כן הוא פה אצלנו שמדובר שחצי עבד, חצי בן חויר, לא יחזי לכולי. הרי זה לא ראוי שיקדש בכולו, היות ויש חצי שבו זה חלק עבדות. במילא אולי לא חלים הקידוש. ואם תמצלו אמר, בן ישראל המקדש חצי אישו אינו מקדשת, כשהוא אומר לי שאחרי הצליח מקודשת לי, היא אינה מקודשת, אולי את יודע למה, דשיר בקניונוי, היות והמקדש, שיער הוא לא קידש באישה את כל החלק הראוי לקדש, כי זה אישה ששייך שיחול בה קידוש לגמרי, ואומר שרק חצי ממנה שיהיה מקודש. לכן, אנחנו אומרים שלא מקודשת, מה שאין כן אוהבת באצלנו כאן, שהיות והוא קידש את כל החלק של החירוס שלו, לא ישר בקניון או לא ישיר שום דבר, כי משהו לא קידש זה חלק העבדות, ומשהו יכול לקדש חלק החירות, קידש בכולו. אז אם כך, שייך אולי שכן יתפסו קידוש בזה. מהי? אומרת הגמורת, או שמה... אביא לך ראיה שלא שייך תפיסת קידושים בכלל במי שחציו עבד וחציו בן חורין. איפה ראינו את זה? הברייס אומרת, אמיס מי שחציו עבד וחציו בן חורין. כשהשור של האדם אמית אחד שחציו עבד וחציו בן חורין, נויס חצי כנס לרבוי, חצי כנס הוא נותן לרבו, זאת אומרת שהרי כשהורגים עבד, כששור הורג עבד, בעל השור נותן כנס, כשהוא הורג בן חורין הוא נותן כופר. קנס זה 30 שקל, מה שהתורה אומרת בדיוק לא פחות ולא יותר, וכופר זה השוויות של הניגח. אז אומרת הברייסה, כשהעמיד שור של אדם אחד שחציו עבד וחציו בן חורים, אז בעל השור נותן חצי קנס לרבו, לאדון של הניגח, ואילו חצי כופר נותן ליורשים של העבד הזה, שהרי הוא כבר מת. והיא אומרת קדיש ולאו קדיש, יורש מנולה, זאת אומרת, הגמרא עכשיו בהב ונטלתה, שכל העניין הזה של ירושה, של יחס, זה קשור האם אנחנו אומרים שתופסים קידוש. אם אנחנו אומרים ששייך ירושה, סימן שהיה לו קידוש, שהוא התחתן כמו שצריך, שקידושים תפסו בו, ואחר כך היו לו ילדים, והם היורשים שלו. אבל אם אתה אומר שלא תופסים בכלל קידוש בחצי עבד וחצי בן חורין, אז איך שייך שיהיה לו יורשים? אין לו יורשים בכלל. אומרת הגמרא, אמר עבד ברעה ו... כשעושה טריפה, לא מדובר פה שהרג אותו, מדובר פה שהוא רק הטריף אותו. זה כאילו הרג אותו. ומילא הבעלים חייבים, של השור חייבים כופר על צד החירות של הניגח, ואילו על צד העבדות הם חייבים כנס. ומה יורשוב? לא הכוונה יורשים ממש, רק נפשי הוא עצמו מקבל את זה. אומר רוב, שתי תשובות בדובר, אי אפשר לומר ככה. חודד יורשוב, תונה כתוב יורשים, סימן שהוא מת בזה שהשור נגח אותו. ואוהית, כויפר הוא. מה כתוב פה בברייסה? שמשלם חוצי כויפר ליורשים. מה שייך כויפר כשהוא עדיין חי? ואומר השלוקיש, כויפר אין משתלם, אלו להחמיסה. זאת אומרת, אם היה רק מטריף, לא היה בכלל כויפר כאן. אלו מה רוב, רואו, ליטול ואין לו. מדובר פה באמת שהעבד נערק. והכוונה זה לא יורשים ממש. הכוונה הוא עצמו. אין לו באמת יורשים. הוא היה ראוי ליטול את הכופר, אבל אין לו, היות ובאמת אין לו יורשים, והרי הוא כבר לא חי, אז לכן אין למי לתת את הכופר עכשיו. אבל תוספות שואלים מאוד, קושיה מאוד חזקה, מה הקשר בין ירושה לבין תפיסת קידוש? למה הגמרא תלתה את האפשרות שיש לאדם יורשים, אם אנחנו אומרים רק שתופס קידוש? הרי אנחנו רואים שגם בין הנולד לאדם מכזה אישה האסורה עליו, גם כן יש בזה דין של ירושה, אפילו שלא שייך שיהיה תפיסת קידוש. אומרים התוספות שצריך אבל שיהיה תורת תפיסת קידוש. כלומר, זה לא שייך שיהיה עניין של ייחוס, עניין של ירושה, רק בן אדם שהוא בתורת קידוש. לכן, בן חורין הבא על איסור אישה כזה האסורה עליו, נכון שבו עצמו לא תופס קידוש, אבל הוא עצמו בן אדם שהוא בר קידוש, מה שאין כן עבד, לא שייך שיהיה בכלל בתוירס קידוש. אם הוא לא שייך שיהיה בתוירס קידוש, אז גם לא שייך שיהיה בתוירס יחס, בתוירס ירושה. אומר רובה, כשם שהמקדש חוצי אישו אינו מקדש, אז אי אפשר לקדש חצי אישה, כמו שאמרנו שהרי אישיר חצי ממה שהיה ראוי לקדש ולא קידש, כך חצי השפחה וחצי בסחורים שנזכרת שו, אין קידושה או קידוש. כמו כן דור השראה בברבין, כשם שהמקדש חוצי אישה אינו מקדש, אז כך חצי או אישה וחצי בסחורים שנזכרת שו, אינו מקודש. זאת אומרת שהקידוש לא תופסים בצד והחלק החירות שיש לה. אומר לערב חיסדה, מי דומה, אוסום, כשהוא קידש חצי אישו, שיער בקניונוי. הרי המקדש שיער, הוא ישיר באישה שראוי לקדש אותה לגמרי ולא קידש אותה לגמרי. אוכל מה שאין כמחצי שפחו וחצי בסחור, לא ישיר בקניונוי. כלומר, את כל חלק החירות שבה הוא קידש, הוא לא ישיר שום דבר. אז הקידושים כן חלים, למה שלא יחולו הקידוש? למה שהקידוש לא יחולו על צד החירות שבו, הרי הוא קידש כל מה שראוי לקידוש. אז כששמע את זה רב ברבונה, הוא חזר בו. עוד הרואי כי רב ברבונה אמר עלי, ודורש, הוא דרש מה שכתוב בפסוק, והמחשה לו, אז הוא יסתרח זדכו, שהתורה, אנחנו מכינים אותה בתור מחשלה, כלומר, אין אודם עומד על דברי תורה, אלו אם כן נכשל בהם. בן אדם, כשהוא שומע דבר והוא רואה שהוא טעה, אז הוא חוזר ואומר את ההוראה האחרת, זאת אומרת, היות ומאירים לו, אז הוא מתקן את מה שהוא הורה, את ההוראה הראשונה. אז לכן, אומר עכשיו רב ברבין, היות ושמעתי מרב חיסדא את הקושייה הזאת, אני חוזר בי, ואני אומר ככה, אבל בשאומרו המקדש חוצי אישו אינו מקודשס, אבל חצי שיפה וחצי בסחור, שנזכת שו קידושהו קידוש, מהתאם כמו שרב חיסדא אמר, עושם בקידש חצי אישה שיר בקניונוי, הוא לא קידש באישה את כל מה שראוי בה, אוכל בחצי שבע וחצי בסחור לא ישיר בקניון או יקדש את כל חלק החירוס ולכן היא מקודשת. אומר רב שישס, כשם שהמקדש חוצי שאינו מקדשת, כך חצי שבע וחצי בסחור שנזכרת שאין קידושהו קידוש. ואם לא חשוך אודום לא אימא, יש מחלויקס רב עקיבא ורבי שמואל, מה הכוונה בפסוק? הפסוק אומרת שמה שכשאחד בא על שפחו חריפו, שאומר את הפסוק שאין להם חיוב מיסה, ועובדי לא נבדוסו, והיא לא יחיפשו. אז יש מחלויקס תנועים, מה הכוונה ואיש שפחו נחרפס לאיש? לפי שיטה אחד מדובר בחצי השפחו וחצי בסחור, שהתארסה לעבד עברי, זה שיטת רב עקיבא, ומה שכתוב ועובדי לא נבדוסו, הכוונה שהיא הייתה משוחררת לחצאין, והשפחה הזאת כשהייתה מאורסת לעבד עברי, זה מה שנקרא ואיש שפחו נחרפס לאיש, והבור לאו אין בזה חיוב מיס. לפי שיטת רבי שמואל מדובר בשפחו כננס לגמרי. אז לכן בערב שיש זה אומר, אם יהיה לך פרחה על מה שאנחנו אומרים, שכך חצי שפחו וחצי בסחור אין קדושי הקדישן, אז אם אתה תביא עכשיו פרחה ממה שכתוב שפחו חריפו זה שחצי שפחו וחצי בסחור אמירוס לעבד עברי, על מהרי אנחנו רואים שכן שייך קידושן בחצי שפחה, בסיס רוסי, איך שייך, ואי שפחה נחרפס לי שהכוונה, שהיא מאורסת לעבד עברי, אירוסן זה קידושן. הרי כן שייך קידושן בחצי שפחה, חצי בסחור, אמור לא תענה לו, שהכוונה הוא קשית אז רבי שמואל, כלח אצל רבי שמואל, שהוא אומר בשפחה כנרניס, המאורס לעבד עברי. לא מדובר בחצי שפחה וחצי בסחור. ואם כך תשאל שפחה כנעני סבסיס רוסי, שפחה כנעני שייך בכלל קידושן, לא שייך קידושן, מה שייך קידושן בשפחה כנעני? אלו מה תאמר, מי יסלח למיימר, מי מורסס מיוחדס. הכוונה זה לא קידושן, הכוונה זה רק ייחוד. אוכל נאמר שאפילו אם זה מדובר כשיטה רב עקיבא, שמדובר בחצי השפחה וחצי בסחור, הכוונה מאורסס, מאורסס זה לא הכוונה הירוסין קידושים, הכוונה מיוחדס שרק ייחוד. אז אין על כל פנים מכאן שום שאלה, משום הוכחה לומר שיש לנו ראיה ששייך עניין של תפיסס קידושן בחצי שפחה ובחצי בסחור. עוד מאמר בעניין הזה, ולפני זה נקדים הקדמה. הגמרא אומרת מזה שהתורה אומרת בפרשת יבמות, כי ישבו האחים יחדיו ומת אחד מהם, ובן אין לו, אז אומרת התורה שהאח שלו צריך ליאבם, יבומו יבומם לאו, אם הוא לא ירצה ליאבם, אז הוא נותן לה חליצה. אם האח הזה לא רוצה, אז יש עוד אחים, פרשת ייבום. הגמרא דורשת מזה שכתוב, הוא מייס אחד מהם, דווקא אחד מהם. אבל מה יהיה הדין אם היא זקוקה ליבום מכוח שני אחים? וזה אין דין של ייבום, אלא זאת אומרת לפני האח השלישי. מה הכוונה? הגמרא אומרת שמה, שכשמת אדם ולא בנים, אז היום צריך לייבם אותה. איך מייבמים? על די ביה. מה יהיה אם הוא יקדש אותה בכסף או שטר, כמו שמקדשים אישה רגילה? זה מן התורה שום דבר, רק חזל תקנו קידושי מאמר, מה שקוראים לזה, שמדרבנן הועיל היבום הזה על די כסף או שטר. אז ומייל אומרת המשנה ככה, מת אחד האחים ללא בנים, ונפלה אשתו לפני אחיו ליבום. הלך אחד האחים, נתן לה קידושי מאמר, זאת אומרת, או בכסף או בשטר קידש אותה, ולא הספיק לייבם אותה עד שגם הוא מת ללא בנים. זאת אומרת שעכשיו האישה הזאת נופלת ליבום לפני האח השלישי מכוח שני האחים. למה צריכים לייבם אותה? כי הרי האח הראשון מת לגמרי, האח השני רק ייבם אותה בתור קידושי מאמר, זה רק דרבנן, אז היא צריכה להתייבם. אומרת שם המשנה, היות והיא נופלת מכוח שני אחים, ומילא השלישי פטור מלייבם אותה. אומרת עכשיו כאן הגמרא, כשמדובר בחציה שפחה וחציה בת חורים, שהתקדשה לאח אחד, אחר כך היא נשתחררה לגמרי, והיא התקדשה לאח שני. אז לכאורה, אם היינו אומרים שהיא הייתה חציה אשת ראובן וחציה אשת שמעון, אז כשהם שניהם מתו, הייתה היא נופלת לפני האח השלישי לוי, ואם כך היא אשת שני אחים, אשת שני מייסים, ולא חייבת בייבום. זאת אומרת, היא לא נופלת לייבום. אומרת הגמרא, אבל כאן זה לא ככה אצלנו. אומרת הגמרא, אומר רב חיסדא, חצי השפחה וחצי בסחורה שנזקת של ראובן, ונשתחררו, אחר כך היא השתחררה, וחוזרו נזקת של שמעון שהיה האח של ראובן, אבל ראובן הזה עדיין היה חי, הוא לא גירש אותה. ומייסו שניהם מתו. מסייבמס ללוי, כאן האח השלישי כן יכול אליה בהם, ואין אני קורא רבו איש שני מייסים. למה? כי ממו נפשך. היא קידוש של ראובן קידושן, אם הקידושן של הראשון הם הקידושן, אז לא תפס בכלל הקידושן של השני, קידושן לשימון לאו קידושן. ואם כך, אז היא רק איש של ראובן, ולא איש של שני אחים. אם הקידושן של שימון קידושן, אז קידוש של ראובן לאו קידושן. ואם כך, או שהיא אלמנה של ראובן, או שהיא אלמנה של שימון. התמלמדנו עוד דין, חצי השפחה וחצי בסחורים שנזקת של ראובן. ונשתחררו, וחוזרו ונזכת של שמעון, לא אח שלו, מישהו אחר לגמרי. רב יוסף הרחום אומר, רב נחמן, פוקו קדיש הרישן. ברגע שהיא השתחררה לגמרי, באותו דקה נפקעו הקידושים של ראובן שהיה הראשון שקידש אותה. כי ברגע זה, הרי כאילו היא נולדה מחדש, כאילו היא משהו אחרת לגמרי, בריאה חדשה, ומילא לא קיים הקידושן הראשונים, אם כך תפסו הקידושן של השני. רב זר חולק על זה, והוא אומר בשם רב נחמן, שגומרו קידושי ראשון. ברגע שהיא משתחררת, היא השתחררה, אז הקידושים של ראובן הראשון נגמרו, זאת אומרת להפך. אז חלו הקידושן בכולה, ומילא היא אשת ראובן ולא אשת שמעון. אומר רב זר, כבר עושה דידי מסתברא, הוא מביא עכשיו ראיה, כשיטתו, שגמרו קידושי ראשון. דכסיב כתוב בפסוק, לא יומסו כי לא חיפושו. כלומר, שאחד הבא על שפחו חרופה, שזה חצי שפחו וחצי בסחור שהתארסה עם עבד, אז לא יומסו. למה? כי לא חיפושו, היא עדיין לא השתחררה לגמרי. משמע, או חיפושו, אם הייתה משוחררת לגמרי אחרי הקידוש, יומוסו. אז הם כן חייבים מיסה. זאת אומרת שאנחנו אומרים שהקידושין הראשונים היו קידושים גמורים בכולם. זאת אומרת, ברגע זה, ברגע שמשתחררת, מתברר שכבר הייתה אשת איש גמורה, ולכן יש חיוב מזה. אומר לה אביי, ונתן את דברי רבי שמואל דאמר, שלא מדובר שם בחצי עבד, בחצי בסחור, בחצי שפחה רק מדובר, ושפחה כנענס מורסס לעבד עברי, אוכל נאמה, תאמר דכי חיפושו ימוסו, האם שייך כזה דבר? הרי אפילו אם קיבלה השפחה קידושן כשידיים שפחה, הרי הקידושן האלו לא תופסים בכלל. רק מה תאמר? שזה לא הכוונה שמתגלה שהקידושן הראשונים קידושים, שמדובר פה שהתקדשה אחר כך. אלו מה יסלוח למאמר? שחופשו וחוזרו ונזקדשו, שזה מדובר אחרי זה היה קידושן. אוכל נאמה שחופשו וחוזרו ונזקדשו. זאת אומרת, זה לא די בזה שהשתחררה לבד. אומר רב הונא בר קטינא אומר רב יצחק, מה זה באיש האחס שחצי שפחה וחצי בסחור, וכופו אז רבו ועשו בסחור. עשו את רבו, כפו את רבו שישחרר אותה לגמרי, שיעשה אותה בת חורין. אז הגמרא למדה למה, כמען, כרבי יוחנן בברויקד, אומר, מה שכתוב בפסוק, ואומר על שניהם, הוא אומר, כתוב בפסוק, גם האיש, גם האישה כתוב עליהם, ויבואו איך איזה מלאים, ויאמר, לא הם מלאקים, פו ירבו, ימילו איזה אורץ. זאת אומרת, שהוא סובר שגם האישה הצטוותה על פרייה ורבייה. ואם כך, לכן כפו את אדון השפחה הזאת שישחרר את השפחה, בכדי שהיא תוכל לקיים את מצוות פרי ירבי. אומר, אנחנו ביצחוק לא, לא זה הסיבה. האמת היא שאנחנו יכולים לומר, שאולי האישה לא מצווה על פור. רק מה, מנהג אפקר נוהגו בו. פשוט היות ועשו את העבירות, ולכן לא רצה שיהיה העולם אפקר, לכן קפה את רבו שישחרר אותה. כמו שלמדנו לאל, שאף על פי שרב יהודה סובר שהמשחרר עבדו עובר בעשה, אבל אם נכשלים בבני אדם, הרי שקופים את רבו ומשחררים אותו לחירות. אומרת המשנה, המויכר עבדו אל אוהבית כחוב, או אל חוץ אל אורץ, יוצא בן חוב. יש כנס מיוחד כשאחד מוכר עבד לגוי, אז בזה הוא גורם שהעבד לא יוכל לקיים את המצוות שהוא חייב, כמו אישה, או שהוא מוכר אותו לחוץ לארץ, שבעצם זה שהוא עובר, שהוא מארץ ישראל לחוץ לארץ, זה לבד עבירה. במילא כונסים את האדון לשחרר את העבד, אחר כך נראה מי מפסיד כאן, הקונה או המוכר, מה קורה כאן. תונו רבונון, המויכר עבדו לאוהב דקחוב, יוצא לחירוס. וצורר גט שיחרו מרבו ראשון, כלומר הוא יוצא לחירות כמו שדיברנו לאל, כשאחד מפקיר או מקדיש עבד, יש את החלק הממוני ויש את החלק של האיסור, של איסור חיתון. אז בנוגע לחלק של המומוין, יצא לחירות, אבל עדיין צריך גט שחרור, שטר שחרור, כדי שיהיה מותר להתחתן עם בסחור. אומר רב שמעון גמליאל, במה דברים אמורים? שלא כוסב אולוב אוינוי. תכף הגמרא תאמר מה זה אוינוי. אבל כוסב אולוב אוינוי, זהו שחרירוי. מה אוינוי? אומר רב ששת, זה כוסב לאוכה. לכשתברח ממנוי, אין לי עסק בוך. הוא כותב לו, לכשתברח מן הגוי, אז במילא אני לא אשתבד איתך יותר. אין לי עסק איתך. אז זה עצמו, השטר שחרור. הוא לא צריך לכתוב יותר מזה. תונו רבונון. לא בוא, לא מן האויבית כחובים. יהודי לבא כסף מגוי, והוא סיכם איתו שיקח את העבד תמורת החוב, והיה אם לא יהיה לו קש לשלם. זאת אומרת, הוא כבר בדרך ללכת לגוי, אם היהודי לא יהיה לו לשלם. כי מי שעושה לו אויבית כחוב נימוסוי, תקף הגמרא תאמר מה זה, יוצא לחרס, העבד יוצא לחירות. כי זה נקרא כמו שמחר אותו לגוי, והחל בזה הכנס חכמים. מי נימוסוי, אומר רב אונה בר יהודה נשקה, שהוא עושה לו את החותמת המסוימת הזה, שהוא כבר העבד שלו. אז זהו זה, משעה הזה נחשב כאילו מחר אותו לגמרי לגוי, מחירה טוטלית, והכנס חל יוצא לחירות. מוסיף רב שישס, למדנו או אריסן, אחד שובד באריסות אצל גוי, אך החירויס, הוא קיבל בחקירה שדה, אריסי בוטי אובויס, או שהוא אריס בן אריס, ואוהבית כחוב שמשכן שדה לישראל, זה שאנחנו צריכים עכשיו לדעת פה, גוי שמשכן את השדה שלו עבור חוב שהיה לו ליהודי, אף על פי שעושה לו נימוסוי, אפילו שהגוי עשה לו נימוסוי, זאת אומרת שלפי רבונה זה הכוונה חותמת, פטורה מן המייסר. כלומר, יש הרי מחלויקס והתן הזה שסובר, שגוי שקונה קרקע של ארץ ישראל, פותר את התבואה מן המעשרות. אז אפילו שאנחנו אומרים, שהוא משכן את השדה שלו ליהודי, אם היהודי לא יחזיר לו את החוב, אם הוא לא הוא משכן את השדה שלו ליהודי, אם הוא לא יחזיר את החוב ליהודי. אז אפילו שהגוי כבר עשה איזה סימון נימוסוי, עדיין השדה כאילו נחשבת ברשות הגוי ופטורה מן המעשרות. עכשיו אומרת הגמור, איך יכול להיות שכמו שאתה מפרש נימוסוי הכוונה נשקה, זאת אומרת חותמת, איסל כדעתך נשקה, סודה בס נשקי, מה שהיה חותמת בשדה. אלא אומר רב שישס, הכוונה נימוסוי זמן. מה פירוש זמן? שהמלווה מייחד ללווה, זאת אומרת, הם קובעים זמן, שאם הוא לא, הלווה לא ייתן למלווה את הסכום, את החוב, עד הזמן הזה, ממילא השדה או העבד יהיה קנוי למלווה. שאלת הגמור, קשה זמן הזמן. הרי מקודם דיברת שאם הוא קבע, אפילו אם הוא קבע זמן, הגוי על השדה שלו, נחשב עדיין השדה כברשות הגוי, לא כברשות הילף שהוא צריך להגיע, זאת אומרת, לא כרשות היהודי. ואילו לגבי עבד, אתה אומר שזה נחשב כאילו כבר ברשות הגוי, שהרי אתה רואה שאתה אומר שיש כבר כנס חכמים, מה קורה כאן? אומרת הגמור, לא יקשה, עוד אמותי זמני, עוד לא אמותי זמני. אם עדיין לא הגיע הזמן שהשדה צריך ללכת למלווה, אז זה עוד שייך ללווה. זאת אומרת, לכן השדה שייך עדיין לגוי, שמשכן את השדה, ואנחנו אומרים שפטורה מן המעשרות. אבל אם כבר הגיע הזמן, אז זה כבר נחשב כאילו כבר עבר, שם אצל העבד שהגיע הזמן שצריך ללכת לגוי, לכן חכמים כנסו אותו שהולך לשחרור. שאלת הגמור, אם כך מדובר שכבר הגיע הזמן, אלו גם בעבד אמות הזימני צריך אלמיים, אז בוודאי שכנסו אותו, זה הרי מחירה. אלו ידי וידי דלו אמות הזימני, ולא יקשי, או לגופה, ואו לפרל. והברייסה שמדובר לגבי עבד, מדובר שהם קבעו שגוף העבד, אם הוא לא ישלם לו, אם הלווה לא משלם למלווה, אז זה הולך לגוף העבד, יש קניין הגוף, ולכן הוא יצא לחירות. אבל הברייסה שמדבר לגבי שדה, מדובר שמסור את ההסכם רק לגבי הפירות, שזה יהיה של הלווה, של המלווה. ואילו עצם השדה, נשאר של הגוי, ולכן זה פתור מן המסרות. ואיבו אסיימה ושלווה על מנס למשכנוי ולא עם משכנוי. שמדובר בשתי הברייסס שהוא עשה תנאי עם המלווה, שיקח את העבד או את השדה תמורת החוב, אם הוא לא יפרע את החוב, והגיע הזמן ועדיין לא לקח את זה. אז לגבי עבד, כיוון שיש לגוי הזה זכות לקנות את זה מחמת היהודי, היות שלא פרה, כבר כנסו חכמים את היהודי שהעבד יצא לחירות. מה שאין כי לגבי מיינסרס, כל עוד זה לא נכנס לרשות היהודי, זה עדיין אצל הגוי, הרי שהיבול פטור מן המעשרות.